בפרק כף, פסוקים שנקרא שבת. בעצם התוכן של מעמד הר סיני. התחלה שלו, של הפרק, של פרק כף, פסוק הראשון, למטה בצד ימין, בדף שקיבלנו. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, כשבעצם לפי המסורת של חז"ל, לפי הבנת הפסוקים, אז שתי הדיברות הראשונות נאמרות ישירות, והשאר בתיווכו של משה רבנו, זה לא מוריד מערך הפסוק שהחותם הוא חותם אלוקי. ולכן וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. הדיברה הראשונה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה לעשות עם המשפט הזה? להגיד אותו, לרקוד אותו, מה לעשות איתו? המצוות הם עשה או לא תעשה. אבל פה אין עשה. מה מקומה של הדיברה הזאת? מה מקומו של הפסוק הזה? אומר אחד הראשונים, בפסקה 10, אחד מבעלי התוספות, תודה, רבי יעקב מקורבין, חיבר ספר מצוות קטן, ובעצם מונה את כל המצוות כולן לפי התוכן שלהם. והוא מפרש מה התוכן של המצווה הזאת. אנוכי השם אלוקיך. אומר רבי יעקב מקרוביל, המצווה היא לידה. מצוות הידיעה. ידיעה בשפה המקראית פירושה חיבור. לא ידיעה שכלית גרדע. עד כדי שהרב סולובייצ'יק מסביר בעל התשובה שהחיוב הזה של הידיעה בעצם חיוב שלא תהיה שחת דעת. מדובר פה באיזשהו תוכן שאמור ללוות את האדם. ברגעים השונים, במצבים השונים, בשיקולים השונים. מה התוכן הזה? שאותו שברא שמיים וארץ, הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובדלת רוחות. מה הגדרת העניין ומה ההסבר של הפסוק לפי ההגדרה הזאת? דברים פרק ד', שהוא עצמו רובו ככולו הכנה למעמד הר סיני כפי שמתואר בספר דברים. לקראת סופו כתוב, וידעת היום ושבות אל לבביך, כי השם הוא האלוהים. אנחנו נכנסים לפרק כף, אחרי פרק י' ח'. אומר יתרו, אתה ידעתי כי השם הוא האלוהים, הוא גדול מכל האלוהים. מה הכוונת משוואה הזאת? הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ודרשו חכמים אפילו באוויר, בכל מקום. ומכאן הוא נכנס לתוכן המושגים. מה זאת הידיעה? לידה, פירושו, להפוקה מן הפילוסופים. שאמרו שהעולם נוהג מאליו במזלות, אין לו מנהיג ולא דבר. אפילו קריאת ים סוף יציאת מצרים לפי אותה תפיסה, וכל הנפלאות שנעשו במזל היו. התפיסה השכלית האנושית, שאז נוסחה במסגרת הפילוסופיה, יכול להיות שהיום היא מנוסחת במסגרת הפסיכולוגיה, מי שולט בתוך המערכת השכלית האנושית, זה משתנה מדור לדור. אבל התפיסה נשארת אותה תפיסה, שבעצם אין יד מכוונת. זה המושג של המזל, זה סדר מסוים בחוקי הטבע, בגורמי הטבע, במערכת היחסים ביניהם. והמצווה לדעת, אומר בעל ספר מצוות קטן, פירושו להפוקה, לשלול את התפיסה הפילוסופית. ויש לנו להאמין. מושג האמונה החליף או נוסף על מושג הידיעה. ויש לנו להאמין כי שקר הם דוברים. אכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו ברוח פיו. והוא הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות. ואין אדם נוקף את צבאו מלמטה או מזיז או פוצע, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, על בסיס פסוק בתהילים. לפי זה אפשר לומר שבהבנתו של ספר מצוות קטן, מצוות הידיעה הזאת, שהיא הפסוק הראשון בעשר הדיברות, כמו לומר מצוות החיבור. היינו, הפסוק מתחיל במילה אנוכי. המעמד הוא מעמד הר סיני. מבחינת המצב שבו נאמו הפסוקים, המצב הנוכחי כרגע זה הדיבור האלוקי במעמד הר סיני. המילים המסיימות את הפסוק, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, הן מילים שמבחינת המצב שבו נמצאים ישראל עכשיו במעמד, הן מילים של עבר. אירוע משמעותי ביותר בחיינו בעבר. והמילים השם אלוקיך הם מילים בעצם של יחס כללי. אלוקים שלנו, הוא המדבר אלינו עכשיו במעמד הר סיני, הוא המוציא אותנו ממצרים, ומתוך כל ההתגלויות האלה מרחיב רבי דה לוי בספר הכוזרי את היריעה ואומר, והוא ברא את העולם. אז אם כך, מצוות הידיעה היא המצווה לחבר בין חלקי הפסוק, גם בהבנה, גם ברגש, גם בדמיון, גם ברצון, בכל כוחות החיים. ולכן המילה אמונה לא מחליפה את המילה דעת. זה לא משהו מיסטי מופשט מול משהו שכלי, אלא להפך, זה משהו כולל. לא רק שכלי, גם שכלי, גם רגשי, גם כל כוחות החיים, הם בעצם המהווים את היסוד שאיתו אפשר לדעת את מושג האמונה, כלומר לדעת את הקשר בין העבר וההווה, בין כל מה שיש בחיים לבין ריבונו של עולם. הוא המחיה, הוא המכוון, הוא המשגיח, הוא הכתובת הבלעדית לנהל את החיים. זאת בעצם מצוות האמונה. מוסיף בעל ספר מצוות קטן. ובזה תלוי מה שאמרו חכמים, ששואלים לאדם לאחר מיתה בשעת דינו, האם ציפית לישוע? ויחן כתיב מצווה זו. אי אפשר לשאול אדם במסגרת סיום פרק תפקידו בעולם הזה, האם הוא ביצע דבר מסוים, אם הוא לא ידע שהוא צריך לבצע אותו. ולכן שואל בעל ספר מצוות קטן, איפה כתובה מצווה ציפייה לישוע? לדעתו היא כתובה במצווה הראשונה. במצוות האמונה כתובה מצוות ציפייה לישוע. מדוע? הוא עצמו מסביר. אלא שמע מינה, בזה תלוי. שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים. זה הפסוק אשר הוצאתיך. זה סופו של הפסוק שראינו. ועל כורחי, מאחר שהוא דיבור, כי אם זה היה סיפור בעלמא, לא היינו מסיקים מכאן מסקנה לתוכן מצוות האמונה. אבל אם זה דיבור, כלומר זאת מצווה, זאת בעצם המצווה הראשונה בעשר הדיברות, אז איך נבין אותה? לפרש רבי יעקב מקורבי, אלך היא כמה. כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני יוצאתי אתכם, ככה אני רוצה שתאמינו בי כי אני השם אלוקיכם. זה מה שדובר קודם על קשר כללי עם השם אלוקנו. והסעיף השלישי הנוגע לעתיד, ואני עתיד לקבץ אתכם ולשיעכם. וכן יושיענו ברחמיו שני, כדכתיב ושב וקיבצך מכל העמים. זאת מצוות האמונה. ולעולם בסדר הפרקים בקריאת שמע, אנחנו אומרים מדי בוקר ומדי ערב, ואהבת את השם אלוקיך. לפני כן אמרנו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ורק בבעיה עם שמוע אנחנו מדברים על מצוות. על כך אומר רבי שועה בן כוחה במשנה בברכות בפרק שני, אדם צריך קודם לקבל עליו עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות. מעמד הר סיני הוא בבסיס ברור מחודש של הקשר עם אלוקים. מתוך כך יש מעשים, אבל אין למעשים ערך אם לא ברור מי המצווה אותם, אם לא ברור מה הקשר בינינו לבין המצווה האלוקים, ולכן המצווה הראשונה היא בעצם מצוות האמונה. זאת ההגדרה של ספר מצוות קטן. ויכול להיות שבהקשר הזה, בעצם הפרקים שראינו עד אותה הגדרה של המצווה הראשונה, בעצם היו אמורים להכין אותנו להגדרה של המצווה. זאת אומרת, לא מדובר באיזו הנחתה שאנחנו לא יודעים מאיפה היא מגיעה, לא, בכלל לא פגשנו אותה אף פעם, אלא היא רק התמקדות מדויקת בנוסחת המצווה, בתוכן המצווה, אבל בעצם פגשנו את המושג כבר קודם. איכן? כשנסתכל בפסוקים שנמצאים למעלה בפסקה אחת, בפרשה הקודמת, כתוב שם בפסוק הרביעי בפרק תציין, ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. לכאורה זה פרט או שניים או שלושה שקשורים לכל הסוגיה של ירידת המן. אז מדוע זה כל כך רחב, למען אנסינו הילך בתורתי, משהו כמו כל התורה עומדת על העיקרון הזה. וכן אחר כך בשמות ט' זין, בהמשך פסוק כפי כבב לגבי שבת, שיש לה יתלקטו ביום השביעי שבת לא יהיה בו, בכל זאת יוצאים מן העם ללקוט, פסוק כף זין, ואז התגובה האלוקית בפסוק כף ח', ויאמר השם אל משה, עד אנה מאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי. משהו כזה כולל הרבה הרבה יותר רחב מאשר פרט מסוים שעשינו או לא עשינו כרצון הקדוש ברוך הוא. על זה אומרת הגמרא בפסקה 5. הגמרא ממשיכה בזה את המשנה, שהיא בדף ממחת, שבה תיאור של חסרונות ונזקים מאז שחרב בית המקדש. בין היתר, פסקו אנשי אמנה. מה זה? אמר רבי יצחק, אלו בני האדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. מה פירוש? אין יותר אנשים מאמינים, נגמרה אמונה, מה הכוונה? דתניה. רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו, יש לו אוכל היום, פרנסה היום, ואומר מה אוכל למחר, כמו דואג לאוכל אם יהיה מחר, אינו אלא מקטני אמונה. אבקו כותב באורות התשובה, פרק י"ד, פסקאות מאוד משמעותיות על כך שתשובה צריך לעשות לא רק מחטאים, אלא גם מקטנות. להיות בקטנות זה מצב בנפש שהוא צריך לתקן אותו. אנחנו לא מוציאים מהכוח אל הפועל את מלוא עוצמתנו אם האמונה היא בקטנות. למה מי ש... יש לו אוכל היום, הוא דואג למה שהוא יוכל מחר, למה הוא מקטני אמונה? אין בשום מקום הבטחה שאם יש אוכל היום, יהיה אוכל מחר. ובסך הכל, הדאגה לאוכל והדאגה לפרנסה היא מאוד טבעית, היא מאוד בסיסית בחיים. מדוע יהיה אדם כזה מקטני אמונה? רש"י מפרש בפסקה 9, קצת למעלה מהגמרא, בכוכבית הראשונה. מה זה מאמינים בקדוש ברוך? לוותר ממונם. ממון בדרך כלל, ובוודאי בדור שלנו, זה אחד ההישגים, אחד הבסיסים של היכולת האנושית להתקיים. אם רש"י אומר לנו שאמונה קשורה לוויתור על הממון, בעצם אומר בצורה הכי פשוטה, שכל המושג שראינו אותו דרך ספר מצוות קטן, על כך שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומחיה אותו, אמור להגיע ולהיות מיושם גם בסוגיית הממון. הגמרא מסכת עירובין אומרת בדף סמכי, בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעס. הכיס, היחס לכסף, לממון, לפנסה, למשכורת, לאוכל, ליכולת לקנות, זה חלק ממה שהאדם ניכר בו. כי הנטייה הזאת, היא, השאלה היא ממה היא בעצם מורכבת. האם מדובר בסך הכל במאמצים של בני אדם, בדאגות של בני אדם ובהישגים שלהם? ואז נשארת האמונה באופן כללי בכך שהשם הוא מושל בארבע רוחות השמיים ומעלה ומטה, אבל זה משהו רחוק. לא נוגע לפרטי החיים. ואם הוא כן נוגע, איך הוא יגע? איך מושג האמונה ישתלב עם הפרנסה, עם היחס למה ש... אדם באופן טבעי מודאג ממה שהוא יוכל למחר. לכן אומר רש"י בפתח של המושג הזה, לוותר ממונה. להיות מוכן לוותר. למה? לנוי הידור מצווה. זה סעיף של ויתור ממון. אנחנו מוצאים לא מעט מקומות היום בארץ, שנקראים בכל מיני הגדרות חיצוניות, ורואים באזורי המגורים שם, בחלק דירות מאוד פשוטות, גם קטנות וגם פשוטות. כשהולכים לבית הכנסת באותה שכונה, רואים מפואר, מקום מפואר מאוד. וזה נראה בלי פרופורציה. לעומת זאת יש אזורי מגורים אחרים, שגם להם יש שמות חיצוניים, ושם דווקא דירות מאוד מרווחות ומאוד נאות. אבל כשמתקרבים לבית הכנסת הוא קרוון או מקלט, זה גם לא פרופורציונלי. אומר רש"י, זה מבחן, אחד משלושה. לוותר ממונו, לנוי הידור מצווה. כי כנראה השאלה של הוויתור יכולה להיות נובעת מהשאלה בעצם מי אחראי על הכסף? ממי קיבלתי אותו? האם כשאדם עובד, אז מי שנותן לו את הכסף זה מי שנותן לו את המשכורת? או שהוא רק שליח? ומעל השליח הזה יש בעל הבית, לא בעל הבית של המפעל, או בעל הבית של המוסד, בעל הבית של העולם. אותה אמונה כללית שהשם הוא בורא את השמיים ואת הארץ, והוא מושל בעבר רוחות השמיים, היא בעצם אומרת, הוא נותן את הכסף. אם זה הכסף שלו, אז זה מאוד טבעי שאדם לנוי הידור מצווה ישתמש בחלק מהכסף הזה. בסך הכל זה ביטוי טבעי של אמונתנו. לכן אומר רש"י, זה מתחיל במוכנות לוותר על הממון. זה עובר לפרט הזה של נוי הידור מצווה. הפרט השני, צדקה. ואולי לא רק עצם הנתינה, אלא גם האופן שבו אדם נותן. הדבר השלישי, הוצאות, שבתות וימים טובים. שבת בעולם המודרני נקראת סוף שבוע. היום הכי פחות פעיל, ובמדינת ישראל, כל עוד יש איזה רצון מינימלי של הרבה גורמים, מעל לכל החילוקים הרגילים, לשמור על איזשהו צביון יהודי בשבת ברשות הרבים, אז גם חלקים משמעותיים מהמסחר או מדברים אחרים שקשורים לגלגולי הכסף למיניהם שובתים בשבת. ואז נתפס הדבר לכאורה כיום הכי פחות משמעותי. לכן זה הביטוי, סוף שבוע, משהו אי שם בקצה. בהסתכלות אחרת, כמו שלימד אותנו רב שלמה אלקבץ באחד עודי, שבת היא מקור הברכה. ולכן יש איזה מתח בין או פער בין ההבנה האנושית הרגילה, לבין איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות, לבין איך שהתורה מסתכלת על המציאות. אז במקום אחד כתוב, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. במה ברכו? אומרים חז"ל, ברכו במן. איך? שנתן ביום שישי פי שתיים. במה קידשו? במה שלא נתן מן בשבת. אומר רבי יצחק בזוהר, על הפרשה שלנו, פרשת יתרו, אז מפח יום שישי הוא יום יותר גדול. מה אתה קורא לשבת יום ברכה מיוחד, ואין בו כלום? אומר רבי יצחק, אדם שואל שאלה כזאת, כי הוא מסתכל על המציאות הנגלית. מה הוא רואה? הוא רואה ביום שישי יש פי שתיים, הוא רואה בשבת אין כלום. אבל אומר רבי יצחק, העולם הזה הוא לבוש של נשמה. הגוף הוא לבוש של נשמה. אז הנשמה שמתחדשת בשבת, אומר רבי יצחק, זאת נשמה עליונה. לא מהעולם שלנו בכלל. עולם עליון מתברך בשבת, וממנו מתברכים שישה סעיפים, ומהם מתברכים שישה ימים במציאות של העולם שלנו. זאת אומרת, זה מקור הברכה ממש בפועל. הקדוש ברוך הוא את הנשמה של העולם מחיה בשבת. ובמשך שישה ימים אנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל את הנשמה הזאת. ולכן הוצאות שבתות וימים טובים, זה בעצם הבנה שעיקר החיים שלנו, עיקר הלוז, עיקר ימי השבוע, זה שבת. זה נותן לנו את הכוח. היא מקור הברכה. אז יש בזה צד מסוים של ויתור ממון, אבל שוב, הוא נובע מאמונה שכל הכסף בעצם שקיים בעולם הוא מעט אלוקים, ואז הרצון לבטא את זה בשבת, בעצם הרצון לבטא את מה שהקדוש ברוך הוא נתן כוח בשבת. נכון שלכאורה, אם לא יורד מן בשבת, אז אולי נצום בשבת. נזדהה עם האופן שבו הקדוש ברוך הוא ינהיג את תקופת המדבר. אומר רבי יצחק, לא. מי שהוא במדרגת האמונה, יערוך שולחנו בשבת. מדרגת האמונה לפיכך היא כמו לומר המשך הכוח האלוקי אל המציאות, זה נקרא אמונה. היינו, אם יש נשמה אלוקית בשבת והיא המחיה את כל ששת הימים, התרגום לזה יהיה באוכל. מבחינת ההנהגה האלוקית הוא הוריד מן בשישה ימים, וכדי להבדיל בין שבת לשישה ימים בשבת הוא לא הוריד. אבל מבחינתנו אנחנו לא מורידים את המן, אנחנו מקבלים אותו. אז במדרגות החיים שלנו מאז שנכנסים לארץ, אין מה. עד בו עמל תצייר את נושבית, אמרה התורה בפרק ט' ז', ראינו את זה בשבת הקודמת. אז לכן אנחנו, להפך, אנחנו עורכים שולחננו בשבת על פי אותה נשמה. סעודת שבת זה לא משהו רגיל בימות החול. ועל כן, בעצם מי שמדרגת האמונה, הוא רוצה לבטא את זה, הוא רוצה לבטא את אותה נשמה בתוך המציאות של העולם הזה. כן. שותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדור. תודה רבה לשתייה, לשתייה בחוץ. קודם שהעקרונות לא מנוסחים בראש ובראשונה בלשון של מצווה. המצווה היא בעצם משקפת עולם. אל תקריא ההלכות, הליכות, אלא הלכות. יש דרך מסוימת שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, מערכת המעשים אמורה לבטא את הדרך הזאת. המושג האמוני בעצם אומר, בודק האדם את מציאות החיים שלו ושואל את עצמו מאיפה היא נוצרת. פה שאלת האמונה. האם היא נוצרת על ידי האדם, מכוונת על ידי האדם, מתועדפת על ידי האדם? זה גישה אחת. האם יש פה גורם על שהוא נותן את הכוח, הוא ממילא, הוא מכוון איך להוציא מהכוח אל הפועל. כך שהשאלה איך לחיות את זה היא בעצם השאלה איך להבין. מה צורת ההסתכלות של האדם? אז זה בלוחות הזמנים, זה בלוחות המקומות, זה בלוחות המצבים. אין סוף של אפשרויות שאדם בעצם לוקח את התוכן החוכני, מברר אותו, מזכך אותו מטעויות או מדברים בוסריים או מדברים קטנוניים, ושואל את עצמו איך ליישם את אותה סוגיה אמונית ראשונית שהיא בעצם הבסיס. בידי האדם המפתח הזה, האם ניתן לצד האמוני ננהל את חיינו, ואז אני מקבל פרנסתי היום, אני שואל את עצמי למה קיבלתי את הפרנס. זה לא אוטומטי, זה לא מובן מאליו. ואם אני לא רוצה שהתשובה תהיה בשר ודם, אז היא צריכה להיות תשובה אחרת. מה אני עושה עם התשובה הזו? כי בגמרא בסוטה ראינו מישהו, יש לו פרנסתו היום, פת מסלו ואומר מה אוכל המחר, הוא מקטן האמונה. במדרש, במחילתא על הפסוקים האלה בשמות את זין, הרב אליעזר משתמש בביטוי דבר יום ביומו, ואומר את המילים הבאות. מי שבורא את היום, בורא את פרנסתו. עכשיו, מה זה נקרא לברוא את היום? שבת נכנסת ב-4:42. שבת יוצאת ב-5:52. אז מה זה בורא את היום? ברא את הדקה של 4:42, זהו? ברא את הדקה של כמעט 6, זה הכל? או ברא את כל מה שיש בפנים? מה יש בפנים? בפנים יש בעצם שלושה מישורים. ואם האדם, כך הוא מפעיל את הדעת שלו, כך גם הרגשות שלו יפעלו, וכך גם העולם המעשי. המישור הראשון הוא הקדוש ברוך הוא נותן משימות. בורא את היום, זה בורא את משימותיו. מה האחריות שיש לנו ביום מסוים? הדבר הנוסף, המישור השני, זה מה הכוחות. אדם יש לו אחריות, אבל אין לו כוח. הוא לא יכול ליישם את האחריות. אז הקדוש ברוך הוא בורא כוחות. בורא משימות, בורא כוחות. אלא שגם הכוחות צריכים עוד דבר אחד. צריכים כלים. כסף לא שייך לכוח, הוא שייך לכלים. העבודה הזרה החדשה בדור שלנו שהיא סביב הכסף, היא בגלל הערבוב הזה, שבמקום שהוא יהיה כלי, הוא הפך להיות מקור של כוח. מכאן הגענו להידרדרות המעוותת הזאת, לקרוא לאדם שיש לו הרבה כסף, עשירון עליון, לקרוא לאדם שאין לו הרבה כסף, עשירון תחתון, מאיפה זה הגיע, החלוקות האלה. יש מעמד חלש, למה הוא חלש? בגלל שאין לו כסף לגמור את החודש? ומי שיש לו כסף לגמור את החודש, הוא נקרא מעמד בינוני, ויש מפלגה שדואגת למעמד הבינוני, ויש, מאיפה זה לקוח? אם כסף הוא כלי, בוא נראה מה הכוחות שלך, בוא נראה מה המשימות שלך. אז יכול להיות שתפקידך בעולם זה הכנסת אורחים. אתה עושה את זה נפלא, לי יש 1,000,000 שקל בבנק, ואני לא יודע מה זה הכנסת אורחים, אני לא מכיר את זה, יש לי לדלת עם אינטרקום. לא יודע מה זה אורחים. אז אולי אני אסירון תחתו. מי אמר שאתה עשירון תחתו? כל החלוקות האלה, מנקודת מבט אמונית, אין להם שום מקום. שבתוך שמיטת צפים, יש ביטוי בספר דברים פרק ט"ו, כתוב שם, כי יהיה בך אביון, באחד אחיך. אבל יהיו יותר באביון אחד. אומר אור החיים הקדוש, במיוחד באחיך. אל תשפוט אדם לפי מצבו הכלכלי. לא אם יש לו הוא חשוב, לא אם אין לו הוא לא חשוב. זה הכל שאלה של אמונה. כי אם האדם מבין שכשיש לו היום כסף, יש לו היום פרנסה, יש לו היום אוכל, זה בגלל שהוא עשה את משימתו. ובגלל שהוא השתמש נכון בכוחות שלו. והיו לו כלים מתאימים ליישם את המשימה. אז אם ככה, מה הוא צריך לדאוג מחר? מה הכלים שיהיו לו? קודם כל שיגדיר את משימתו. קודם כל שיתפלל על הכוחות שיהיו לו לבצע את משימתו. אז אין מקום בכלל לדאגה סביב הכלים, לא בגלל שהכלים מובטחים, אלא בגלל שסדר הופעתם של הכלים זה רק מתוך המשימות, אז שידאג האם יהיה לו משימה.
פרנסה היא גם
משימה. איך?
פרנסה זה גם יכול להיות משימה. אדם צריך
פרנס משפחה,
זה
חיות
שלו,
לא? חלק מהמשימות שלו, לא רק... אולי, אם באמת זה סדר החשיבה, יש משפחה, צריך לפרנס אותה, יכול להיות. אבל, למשפחה יש משימה. איפה גרים? זאת שאלה של משימה. מה עושים עם החיים האלה? החיים לא עוברים כמו איזה סרט של איזה רצף מקרי, ורק כל הזמן דואגים לאוכל כדי שיהיה ממה לחיות. זה לא, זה בעצם הלבוש של החיים. אבל יש תפקידים שאנשים עושים. לכן אמרתי, המשימות זה השלב הראשון. הכוחות לעשות את המשימות זה השלב השני, והכלים לעשות את הכוחות, לבצע את הכוחות, לבצע את המשימות, הם הדבר השלישי. בסדר, פרנסה היא חלק מתוך כל התמונה הזאת. היא לא הכי חשובה, ובאמת היא לא אוטומטית, זאת אומרת, זה שאדם יש לו פרנסה היום, הוא לא ידע מה יהיה מחר, זה נכון. אין ודאות שתהיה פרנסה מחר. כן, המישור הכי פשוט. היותר עליון... זה יכול להיות לחוד, אבל זה לדעתי נקודת בחירה של האדם. כי אז, אם זה לחוד, אז המקום של הכלים הוא תופס יותר מדי, המקום של המשימות הולך ופוחת. ומזה לאט לאט מתערבב כל המושג הזה שנקרא מעמדות. כי הכסף תפס מקום מרכזי. אם הוא היה שומר כל הזמן על מקומו, כנמוך ביותר משלושתם, ואדם היה עסוק בשאלה מה חובתו בעולמו ולא מה כספו בעולמו, זה היה המושג הזה של עשירון עליון, לא היה כל החלוקה הזאת בין פריפריה לבין מרכז, על פי מה היא בנויה? בגלל שבתל אביב יש בורסה, אז בגלל זה היא מרכז? בגלל מה? בגלל בית ידיעות אחרונות? דווקא הייתה צריכה להיות פריפריה לפי זה. מה המושגים? דרום תל אביב לעומת צפון תל אביב. מי החליט איזה מקום הוא יותר יוקרתי? זה הכל סביב שיעבוד לכלי. ואם ההגדרות היו לפי המשימות, אז בהחלט יכול להיות שאנשים מסוימים יש להם משימות הרבה יותר חשובות, למרות שאין להם כלים. לא הצליחו להשיג את הכלים. או יותר מזה. כשביקשו ישראל מדוד המלך פתרון תקציבי, כמו היום, הרבה גורמים תלויים בחסדיהם של כל מיני אנשי ממסד למיניהם, סביב תקציבי. מה אמר להם דוד המלך? אני אתן לכם? לא. הוא אמר להם, צאו והתפרנסו זה מזה. מה הפירוש? אדם נמצא בקהילה, הוא בעל מוסך, יש אנשים בקהילה שיש להם מכוניות, אבל מדגמים ישנים והם אין להם אפשרות לממן תיקון. הוא יכול להגיע להחלטה, כחלק ממשימתו, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו מוכשר להיות מוסכניק, כדי שיעזור למכוניות של אנשים. אז הוא יכול להקציב, נגיד, שעתיים בשבוע, לתקן מכוניות של חברי הקהילה בחינה, התנדבות. פשוט. אותו מוסכניק יש לו בן, בכיתה ד', הבן מאוד צמא ללמוד משניות. הוא המוסכניק לא יודע ללמוד משניות, לא, זה לא התחום שלו, זה גם לא המשימה שלו. יש אחד בקהילה שיש לו אוטו ישן, שצריך תיקון ואין לו כסף לתיקון. והוא יודע ללמוד משניות. אז הוא ילמד את הבן של ההוא שעתיים בשבוע משניות. צאו והתפרנסו זה מזה. זה חיים נפלאים. למה? כי המשימות השלמנה זה את זה, הכוחות ישלימו זה את זה, והכלים בעצם. לא יש שום מעמדות בקהילה כזאת. ויש שם ניצנים בגרעינים של תופעה כזאת. שפרויקט שנקרא כיסופים בבית שאן, משהו מדהים. כל מיני אנשים החליטו ללמוד ביניהם, חברותות, מבעלי תפקידים שונים, מעמדות שונים, חברותות. אדם לומד בישיבה, אדם עובד במחשבים, לומדים חברותות. אחרי כמה זמן אומרים, רגע, זה הגברים, בוא נלמד גם אנשים. אז אנשים לומדות חברותות. פעם בשבוע אלה, פעם בשבוע אלה. אחרי כמה זמן אומרים, רגע, בואו עכשיו נשלב ידיים, נעזור. ואז נוצרת שותפות. אחד, הוא היה מנהל רשת מזון. היום בכל עיר מכבדת את עצמה, יש איזה 5-6 רשתות, כל אחת אולם יותר גדול מהשני, עגלות, הסחורות מסודרות, שפע של טוב. אבל ידעו נא הצרכנים, שכל בעל רשת מזון הוא גאון. איך לאסוף כסף בעצם שהוא לא צריך לקבל. לא בגניבה. אנשים קונים בערך פי 1.5 ממה שהם צריכים. אותו בעל רשת מזון, הוא מכיר את המערכת. הוא יודע מה הוא עשה כשהוא היה מנהל חנות כזאת ענקית. 6-7 דברים שבעוד בעקיפין הם גרמו לאנשים לקנות יותר ממה שהם צריכים. אז הוא עכשיו מזהיר את הצרכנים. איך לא ליפול בפח הזה? עזרה נפלאה. חוסכת המון.
הוא היה עושה את זה גם כשלא היה לו כסף לפרנס את הבית שלו?
יכול להיות. למה לא? אם משימתו היא לעזור לאחרים, אז עם כל הכבוד למשימתו לפרנס את הבית שלו, יכול להיות שהמשימה לעזור לאחרים יותר גדולה. אם נחדד את זה, אדם משרת בצבא, ולכאורה הוא מפרנס את משפחתו, צבא קבע. מה קורה כשיש מלחמה? הוא חוזר הביתה לפרנס את משפחתו? הוא נלחם? הוא יחזור מהמלחמה? לא בטוח. מה אתה אומר? מה אומרת דבורה בשירתה? עם חרף נפשו למות. שם את החיים שלו בצד, שם את המשימה שלו מעל החיים שלו, וחי לפי המשימה. ולכן מוכן לוותר על החיים. למה זה רק בשדה הקרב? אדם יכול להחליט שחלק ממשימתו, זה מה שאמר דוד המלך, צאו והתפרנסו מזה מזה, גם אם יכול להיות שיהיה לו פחות פרנסה. איך? אני לא יודע מה זה בדיוק שגרה, אבל שחיקה נוצרת במקום שבו האמונה מתקטנת. כלומר, הצד הרעיוני של החיים הוא מקבל פחות משמעות, והצד הקיומי הפיזי של החיים מקבל משמעות יותר גדולה. וזה פספוס. למשל שבת היא נקודת איזון. אדם בשבת הוא לא מדליק אור, הוא לא נוסע. זאת אומרת, הפעולות שמבטאות את הדאגה הקיומית שלו, את הפעילות שלו, הוא פחות נוכח. אז הוא יכול לפנות מקום למי שמנהל את החיים. ומתוך שבת כזאת, 6 ימים יהיו פחות שחוקים. פחות יהיה טעויות בהם. נגמר המטען הזה, נגמר המצבר הזה, מחליפים מצבר, חסים לשבת הבאה. זה סדר החיים. אם אדם היה חי כך, ושבת הייתה בעצם מקור הברכה, יש לו מטען עצום שהוא יוצא משבת. הרי להלכה, כן. כן, כיוון שמי שנותן את החיים, נתן אותם בשביל משימה. אז ברגע שאתה חי את המשימה, אתה חי את החיים. ואם אני מאמם את צד המשימה, ואני כל הזמן עסוק בהתקיימות בחיים, אני מדגיש יותר שאני המנהל של החיים שלי. ופחות הגורם האלוקי. וכתוצאה מזה גם נוצרים סדרי עדיפויות מעוותים. דוגמה בהלכה. אסור בשבת, הלכה, שכון ארוך, סימן שנבב, באורחיים, אסור בשבת לדבר דיבור חול. דברים שאדם אומר ביום חול, אסור לדבר עליהם בשבת. למשל, אסור להגיד דולרים או שקלים, מותר להגיד תפוחים. זה, אתם רואים שאתם צוחקים. זה באמת מצחיק. כי אתה מסבן מישהו, מה העניין? מה העניין לא לדבר בשבת דיבור של חול? אתה יודע מה? במסגרת המאמצים שלך לקיים את ההלכות, יש דבר שאתה לא צריך להתאמץ. מה? מותר לך להרהר בשבת. יש לך איזה מבחן ביום ראשון, איזו עסקה גדולה ביום ראשון, איזה משפט גדול ביום ראשון, איזה פרויקט שאתה צריך לגמור ביום ראשון, איזה עבודה דוקטורט שאתה צריך להגיש ביום ראשון, מותר לך לחשוב על זה בשבת. נפלא. יש עוד סעיף קטן. מהר"ן אומר, אתה יודע מה, אבל אם אתה רוצה לשמוע את ההמלצה שלי, עדיף שלא.
למה?
כתוב ככה. בעשר הדיברות. זה נקרא השבת. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. גם המוכשרים מבינינו, גם אלה שדואגים לפרנסה של הבית שלהם, כי זה נראה להם הכי חשוב, לא מספיקים בשישה ימים הכל. אז מה זה כל מלאכתך? אלא אומר המדרש ומשתמש במילה אחת החשובות ביותר בדור שלנו, המילה כאילו. יהיה בעיניך כאילו עשוי. מה אתה משחק בנדמה לי? מה זה כאילו עשוי? מה, הגשת כבר? מה שהיית צריך להגיש? הרי בדיוק בגלל זה אתה מערר, כי עוד לא גמרת להגיש. יכול להיות שמרן אומר, יהיה בעיניך כאילו עשוי, אתה הבן אדם. אתה עשוי בשבת. שאלו את ריש לקיש, תגיד, מה זה שבת? אתה באת מעולמות שונים, אתה היית ראש הבריונים, אתה מבין משהו בחיים. תן לנו מילה שאומרת שבת. מה המילה? וי נפש. למה? ריש לקיש אומר, וי לנפש שעבדה. בן אדם היה צריך להרגיש מרוצה שבת דיכאון. כי הוא היה פי שתיים נשמה, ועכשיו הוא רק חצי. יש לו פחות חיים. ואנחנו לא סתם אומרים, המבדיל בין קודש לחול. בין יום השביעי לשישי מעשה. זה מבדיל בין פי שתיים נשמה לחצי מזה. לא נהיה מדוכאים, סיבה מאוד פשוטה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, קחו את המטען שנקרא שבת, תכנסו איתו לששת הימים, לא תוכלו להיות מדוכאים. אשכנזים אמרו להם, תגידו וינועם במוצאי שבת. אבל תעשו טובה, לפני כן תגידו שוב השם. שמחנו כי מותי ניתנו. זה הפסוקים בתהילים קודם. אין להם זמן, הם רצים ישר, וינועם. בסדר, אז פספסו. אנחנו אומרים שובה השם. ולפני שובה השם אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, תן לנו כוח לקדש את ימי המעשה מכוח השבת. אין, לא בוער לנו כלום. נכון? אפשר להגיד את זה בנחת, בסידורים המתוקנים זה מופיע, אחר כך אתה הולך, מריח בסמים, קצת שואב כוחות מחדש. איכשהו הנחיתה הזאת היא רכה יחסית. זהו. אחר כך יש תפילה בירושלמי, מסכת ברכות פרק חמישי, ריבונו של עולם, כל מה שאתה מבקש, אתה יכול לבקש שם. משערי הורה עד שערי תשובה עם כל האותיות של א' ב'. נפלא. אז זה מה שאומר יש לקיש. אז בן אדם, הוא צריך להיות, לא רוצה להגיד מה, לעסוק, להיות מסוגל לעסוק בהופעה של הנשמה שלו, ובמקום זה לוותר ולעסוק ביום ראשון. כמו, היינו אומרים, פלאפון נגמרה הבטריה החיצונית, שמים אותו במטען. בן אדם מוציא אותו מהמטען, עוד לפני שהתמלה הבטריה, ועכשיו הוא מדבר, כי יש לו מישהו שצריך לענות לו. אחי, חכה, תמלא את הבטריה, אחרי זה תדבר. שבת, זה מילוי בטריה. אם מבינים, שבת היא הנשמה של ששת הימים. זה מצוות האמונה. מי שברא את היום, ברא את פרנסתו. בשבת הוא ברא למעלה מ-24 שעות, שכולם נשמה יתרה. לזה יש פרנסה שאתה מוציא הוצאות שבתות יום יתרה. אתה לא מנהל את הפנקס, מה יש לך, מה אין לך, לבוא עליי, ואני פורע. פשוט. זה סדר עדיפות, בכבוד. ומה יעשה זוג צעיר ש...
שייך בזמן שאנחנו עובדים להבין שעובדים זה לא ישיבה, ואם תתנהג עם האום שאתה עובד איתו, כמו שאתה מתנהג עם החברות, אז מסבלם את חווי העבוד עליך.
אני צריך להתנהג כמו שמתנהגים בעולם העסקים, לא עבירות, אבל להיות כזה תחמד ולהיות, או להבין שהכל מת השם. ומה שהוא ישלח לנו זה ישלח, אז אנחנו תמימים ואנחנו זה, ואם יעבדו עלינו, אז יעבדו, זה מה שהשם רוצה.
קודם כל, אני לא כל כך מסתדר עם המושג מתעלים. אני לא שייך למדרגות עליונות, אני איש פשוט מאוד. אני בסך הכל מציע להסתכל בצורה מסוימת על כסף. זה לא בדיוק התעלות, זה רק שאלה של הסתכלות. נכון שכסף יכול להיות לתפוס נוכחות גדולה, וכסף יכול להיות כלי. זה, לא צריך לקרוא לזה התעלות, זה רק ראייה אחרת של המציאות. בראייה הזאת, שכסף הוא כלי. אז למשל, אני נוסע עם נהג מונית, הוא אומר לי, תשמע, ממקום מסוים, כבר כמה חודשים לא שילמו על הנסיעות. הוא נוסע כל שבוע לשם. אני מכיר את ראש המוסד. אז אני אומר לו, תשמע, תתקשר אליו. תגיד לו, תשמע, 3-4 חודשים, אין מסקור, אין תשלום. אז הוא מתקשר אליו, ואז הבן אדם עונה לו, ראש מוסד תורני. הוא אומר לו, אני לא יכול לשלם לך. על 3-4 חודשים. הוא אומר לו, למה? הנהג שואל אותו, למה? הוא אומר, אני איבדתי את הקבלות שלך. עכשיו, נהג מונית עובד עם קבלות. זאת אומרת, הוא עושה נסיעה, יש קבלה, מאורגנת כל הנושא של מס וכו', ואז מתוך הקבלה אפשר לשלם לו. עכשיו, מה פה שאיבדת את הקבלות? לא התאפקתי. צעקתי בטלפון. תגיד, להניח תפילין, הנחת הבוקר או שכחת? איבדת את התפילין? מה ההבדל? אם היית מבין שהכסף הוא לא שלך, יש בן אדם עובד, השם אמר לך, תשלם לו. היית מעיז לשכוח? אנחנו לא במושגים שלנו באמת תפילין ושמירת שבת, יש עוד נגיד 5-6 מצוות כאלה, מאוד מאוד חשובות, זה מה שקובע את העולם, דתי, לא דתי. אין דבר כזה בעולם דתי נוסע בשבת, אין הגדרה כזאת. ודתי עושק שכר שכיר, יש. למה? איך זה יכול להיות? אם הייתם מבין שמשימתי היא להשתמש בכסף כדי לעשות דבר צודק, בגלל זה קיבלתי כסף, בגלל זה קיבלתי תקציב, איך אני יכול לאבד קבלות? זה יהיה מעשה לא צודק, זה יהיה מעשה לא מוסרי, איך אני יכול לעשות את זה? בסדר, אדם נכשל פעם אחת, יתקן, ברור, אנחנו לא מתעלים, אנחנו בני אדם. קיבלתי את ההסתייגות הזאת. אבל לפחות שבתפיסה יהיה ברור שהכסף נועד לשרי צדק. אם ככה, מה פורש לתת שיסובבו אותנו? מה הרעיון שבזה? אתה אדם חי על הקרקע, אתה מבדיל בין טוב לרע, בין אמת לשקר. מה פורש שיסובבו אותך? איך יסובבו אותך? מה פורש? השם ייתן והכל יהיה מסודר. השם נותן ואומר לך, תשמע, תהיה איש אמת. לא יודע, לא מבין בזה. לא יודע למה. למה הנחת היסוד הזאת?
למה? כי הנחת היסוד שכולם
עלינו. לא יודע, חידוש. לא כופר בהנחת היסוד הזאת. אם היא 10 דיברות, אני לא כופר. אבל אם לא, אני כופר. לא מכיר את זה. רגע, לזה התכוונת הרב יהודה. מה? רגע, לא להרבב הכל בבת אחת, אנחנו נדבר אחד-אחד. קודם כל, השאלות האלה של האמינות, של ההגינות, של היושר. השאלה הזאת ששאל רבי יוסף, רבי יעקב מקרובים, מבעלי התוספות על ציפית על ישועה, היא השאלה הרביעית. השאלה הראשונה שואלים את האדם, אחרי פרק שליחותו בעולם הזה, היא לא אם שמרת השבת. היא לא אם הנחת תפילין. לא אם שמעת כשרות, איזה עוד מצוות יש? במסגרת 6 מצוות בני דת משה? טהרת המשפחה? 4? מה עוד? ברכות? אם ברכת? 5? מה עוד? לא תגיעו ל7. שעל פי זה קובעים היום מה זה דתי. מה זה לא דתי? מה זה חרדי? מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? איפה כל עולם המידות? ישאלו את האדם שאלה אחת. נסעת ונתת באמונה. זה ישאלו אותו. ישאלו אותו, האם 15%, אני לא יודע בדיוק מה זה שחור, ישאלו אותו את השחור הזה. זה מה שישאלו אותו. גם היית יכול לשאול, רגע, אתה לא יכול לשאול אותי משהו שלא כתוב. מה זה לא כתוב? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים בית עבדים. וכדי שיהיה ברור מה כתוב בפסוק הזה, אתה הולך לפרק י' ח'. ככה אתה מתחיל פרשת יתרו. פרק י' ח' מגיע יתרו. הוא אומר, תשמע, כי בדבר שזדו עליהם, השם חיסול ממוקד, בדיוק מה שהם רצו, אין יותר אלוהים בעולם, רק השם. מי הגובה הזה, לאן מגיעים? למערכת משפט. מציע יתרו את הרשימה הבאה. אנשי חיל. מה זה אנשי חיל? פירוש בעברית. לא בהתעלות, בפשטות. אנשי חיל אומר רש"י על פי המחילתא. אנשים עשירים. מה? דעה צריך להיות עשיר? למה? אומר רש"י דבר נורא. אולי זה יתכוון יקי לשאול, אז נטפל בזה, כי זאת שאלה. אומר רש"י, לפי שאם יש לך ממון, אתה לא צריך להחניף. מה זה להחניף? אומר הנביא מיכה, פרק זין, עוסק בחבלי משיח, בקשה שבהם. בין היתר אומר את המילים, השר שואל. מה השאלות שהשר שואל? אומרים הראשונים במקום. הנבואה היא לפני אלפי שנים. הראשונים לפני מאות שנים. אומרים, תהיה תקופה חבלי משיח. אתה תבקש מהשר תקציב לפעולה שהמשרד שלו אמור לתקצב, הוא שואל אותך מה תיתן לי. השר לפני שהוא נותן, שואל אותך מה תיתן לו. זה נקרא חנופה. בגימטריה הזה אתה מוותר על האמת בשביל הרווח. כאלה אנשים לא יכולים יודע אני. אז מה אומר יקי? יש דבר שנקרא הכרת הטוב. כלומר, קיבלתי תקציב מאיזה גורם ממשלתי או מאיזה גורם ציבורי, אני אגיד לו תודה. זהו. חוץ מאמירת תודה, אין שום מחויבות, שום שיעבוד. כדי שאנשים לא יהיו משועבדים, הם עשירים. מה דעתכם על הפירוש הבא? עשירים זה לא בממון. כיוון שכבר ביטאתי דעתי שכסף זה לא מי יודע מה, אז אולי מותר להתפרע ולהגיד, עשירים זה אנשים שמחים בחלקם. אני לא מעלה בדעתי שאדם שמח בחלקו, מסוגל להיות חנף למישהו. כי אדם שמח בחלקו, הוא אדם שמבין שהוא קיבל חלק, ויש לו תפקיד להעביר, והוא צינור. מה יש לו להתפעל ממי שיש לו איזה כוח? למה הוא צריך להשתבד אליו? לחפש הזדמנות, להכיל אותם.
אם לא יהיה הכרת הטוב, במובן הנמוך של המילה, לא יהיה להם...
יהיה ממקום אחר.
מי מאמין בזה? אשר ישיבה?
למה לא? זה מה שכתוב במגילת אסתר. אם אחרי שתרחי שיבה את הסוד, ריח וצל היום עוד לא יודעים במקום אחר. כאלה שחשבו שהם היחידים שהעולם תלוי בהם, הם היו ואינם. לפעמים אפילו לא זוכרים את שמותיהם. ובמקומם באו אחרים. נכון, שאנחנו לא יודעים את הניסיון הזה שנקרא פוליטיקה. אנחנו לא עמדנו בסוד הגדול הזה.
גם לא אחריות להכיל מהאנשים.
אפילו אחריות להכיל מהאנשים, אין בה שום היתר לשום דבר שהוא לא אמת. שום היתר. בסוף גם ישרפו אחד את השני בגלל השאלה מי יהיה ראש ישיבה. זה בושה וחרפה. כל התורה הזאת שווה לפח. במסגרת תועלה של תורה, לאן אפשר להגיע בעיוותים האלה? הארי הקדוש אומר, מי שחושב שעבירות של בן אדם למקום יותר חשובות מעבירות של בן אדם לחברו, הוא לא מבין מה זה תורה. כך אומר הארי הקדוש. זה ישאלו את האדם, ישאלו אותו, נסעת ונתת באמונה? מישהו מכל הפרחחים האלה יכול להגיד, נסעתי ונתתי באמונה? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותך? בגלל שאתה רוצה שראש הישיבה יהיה אדם א' ולא אדם ב', מותר לך להגיד מילה לא טובה על מישהו? מותר לך לשרוף משהו? מותר לך להכות מישהו? מי יעמוד בדין הזה? ברור, זה לא הסוגיה היחידה, זה כסף. זה גם סוגיה שנקראת כבוד, שכנראה בדור שלנו לא פחות נוראה מסוגיית הכסף. זה אי אפשר להתאפק מלומר שהדיברה השנייה מה היא? הראשונה זה אנוכי השם אלוקיך. מה הדיברה השנייה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יש דבר כזה היום? הרי לפי הגמרא ביומה, דף סמכתת, החבר'ה באותו דור אמרו לאנשי כנסת הגדולה, תשמעו, אנחנו לא יכולים יותר מייצר שעבודה זרה. אי אפשר להתמודד איתו. התפללו אנשי כנסת הגדולה, ירד פתק מהשמיים. מה היה בפתק הזה? השם הודיע, אמת. ביקשתם אמת. ונשחת היצרה של עוד הרבה. אז המילים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לכאורה זה משהו רחוק מאוד. אז כמובן שהוזכרה באיזושהי הקשר מגילת אסתר, יש שם שני מדרשים, פסקה 3. מה אמר להם מרדכי למי שאומר לו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך, שאמר להשתחוות לאמן? רבי לוי אמר, אמר להם מרדכי, משה רבנו הזהיר לנו בתורה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ורשע זה עושה עצמו עבודת אלילים. זה סוג חדש של עבודה זרה, שאדם עושה את עצמו עבודה זרה. זה סוג מאוד משוכלל. ויכול להיות שהכוח השלטוני הוא חלק מהסוגיה הזאת. שאדם מרגיש שיש סביבו הרבה כוחות והרבה אמצעים, וזה מסנבר אותו. וזה יוצא רושם שיש לו, יש לו כוח מעצמו. בהמשך, במדרש פרשה הזין באסתם, למה מרדכי נקרא יהודי? הוא לא קרא ולא השתחווה. אז מה הוא רצה סתם להתגרות באמן? אז כתוב שם שציווה אחשוורוש להשתחוות לאמן, חקק עבודת כוכבים על ליבו ונתכוון כדי שישתחוו לעבודת כוכבים. אז נחזור למדרש בפסקה, בפרשה ו' בתחילת פסקה 3. אז אחרי שמרדכי אומר, משה רבנו הזהיר לנו בתורה, ארור האיש שיעשה פסל ומסכה, ורשע זה עושה עצמו עבודת כוכבים, וישעיהו הנביא הזהירנו, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב. אז הפסוק הזה הוא סוף פרק, חלקו של הפרק פה בפסקה 2. אומר הנביא ישעיהו, במהלך הגאולה תהיה בעיה גדולה, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם, ועונני כפלישתים, וילדי נוכרים יספיקו. יהיה תהליך של טשטוש זהות, טשטוש הזהות היהודית של האומה. איך זה יתרחש? ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצל לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצל למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים. ולפי חז"ל במדרש בספרי, בפרשת האזינו, אלה שלושה דורות לפני ימות המשיח. שמנת, אבית, כסית, אלה הדורות שכתובים כאן. וישח אדם וישפל איש, ואל תישא להם. בו בצור ויתאמן באפר, מפני פחד השם מהדר גאונו. עיני גבות אדם שפל, הגבות של העיניים תשפל, ושח רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביומו. זהו, רק השם יהיה. אומר הנביא, כי יום להשם צבאות על כל גאה ורם, הכל נישא ושפל. לכן חשבתי, אולי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הכוונה אתה. זה איסור גאווה. גאווה היא כמו עבודה זרה, זה מה שהאמן סידר. נכון שהוא סידר את זה גם באופן פיזי, שיהיה חקוק על ליבו. אבל הגאווה היא לא צריכה משהו חקוק על ליבה. ברגע שאדם אומר, אני הבעל הבית, העולם שלי. זה עבודה זרה. אז למה גאה ברור? למה רם ברור? למה נישא ברור? אבל למה שפל? אומרים הראשונים, גם מי שהוא חושב שהוא מתנהג בצורה של ענווה, אבל בתוך ליבו יש גאווה, גם הוא לא הקדוש ברוך הוא יעשה איזה טלטול. איך יהיה הטלטול? על כל ארזי הלבנון הרמים, הניסעים כל ענוי הבשן, כל הערים הרמים, כל הגבוהות הניסעות, כל מגדל גבוה, כל חומה בצורה, כל עניות תרשיש, כל שקיעות חמדה. אומר ברבנאל, כל הגורמים שבגללם בני אדם יתגאו, יהיו בהם טלטלות. בני אדם לא יישארו בגאווה שלהם. שוב חוזר הנביא ושח גבות האדם ושפל גום אנשים, ושוב הוא אומר ונשגב השם לבדו. איך? אומר פסוק י' ח' והאלילים כליל יחלוף. הרי דובר לפי המדרש ולפי הפסוקים, על ותמלא ארצו כסף זהב, ותמלא ארצו סוסים, ותמלא ארצו אלילים. אז למה רק האלילים יחלופו? למה לא הכסף הזהב? למה לא הסוסים? סוסים זה היה אז הכוח הביטחוני, הכוח השלטוני. למה הם לא יחלפו? אומר הנביא, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. אפשר להבין מבין דברי המפרשים שהכוונה היא, ישליך האדם את האלילות מכסף. נכון שרגע לפני כן, תגיע האלילות מכסף לפסגות, לשיאים. אבל זה לפני שבר גאון, כי אנחנו מאמינים, דבר אחד בדבריך יכול להשוב ריקם, כולל פרק ב' בישעיה. האלילים צריכים לחלוף, לא הכסף. כי האלילות מכסף היא הבעיה. אם הכסף היה כלי, והיה אפשר לשאול את האדם בסוף פרק חייו, האם נסעת ונתת באמונה, זה חיובי, משתמש בכלים לדברים טובים. אם זה יהפך להיות המדד, ואם בזה יתעסק הבן אדם, ואם לפי זה יהיו חילוקי המעמדות בתוך האומה, זה אליל, ואת האליל צריך להחליף. צריך להפסיק אותו. בקצה, בקצה, כתוב פסוק כ"ב, שאותו המדרש באסתר רביעי. חידו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשבו. אז אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף ד', יש דעה של רשב"י שמביא אותה רבי יוחנן, שכל מי שהוא גס רוח, מתגאה, הוא כאילו עובד עבודה זרה. ולכן יכול להיות שלא יהיה לך אלוהים אחרים בניי, זה איסור גאווה. אחר כך יש דעה של רבי יוחנן בעצמו, שכל מי שגס רוח, כופר בעיקר. שם אליך פן תשכח את השם הלוקח. אחר כך יש דעה של רבי חמא בר חנינא, שזה קלקול מוסרי, זה כמו בעל העריות. הדעה הרביעית היא דעת אולה. הוא מביא את הפסוק, פסוק הבית, בישעיהו. הוא קורא אותו קצת אחרת. מה שכתוב בפסוק, חידו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשב? אז כמו לומר, בשפה שלנו הוא לא נחשב כלום. אומר אולה, לא. אל תקריא במה, אלא במה. לזה שעשה הוא במה. יכול להיות שהנביא ישעיהו, כחלק מהבירור של השלכת האלילות, כחלק מהמושג האלילים כליל יחלוף, שאם נראה שוב את פסוק ח', הרי כשכתוב ותמלא ארצו אלילים, לא הסתיים הפסוק, אלא למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. אדם משתחווה לכישרונות, להישגים, לגאווה שלו. אז אומר אולה, מה הבעיה? הבעיה היא שהוא על הבמה. מה זה במה נחשבו? אומרים הראשונים, הרן והברבנאל, מה, הבן אדם יש לו כישרונות, השם נתן לו כישרונות. כמו שהשם נתן כסף לאדם, הוא גם נתן לו כישרונות אחרים. אז מה, הוא צריך להגיד, אין לי כלום? על הבמה. התברר ונשגב השם לבדו. רק השם. אין שם אף אחד על הבמה. לא אני ההוא באלף ולא אני ההוא באלף, רק הקדוש ברוך הוא. זה לוקח זמן לאנושות לעבור מהפאזה של האני המתגאה לפאזה של אני לא על הבמה. הנביא מבטיח שזה יהיה. כל מהפכה גדולה מתחילה בצעד קטן. ולכן אתה בסוגיית הכסף, אתה תשתדל שהוא יבוא בצורה נקייה, בצורה ישרה, שתדל להשתמש בו למטרות טובות, והוא לא יהיה אליל. הפרנסה לא תהיה אליל, נכון. לא בגלל זה היא לא חשובה. אדם לא יפקיר את משפחתו. אבל אם אדם הוא מוטרד, הוא דואג מאיפה יהיה לו כסף, אומרת לו הגמרא, אתה קטני אמונה. לא בגלל שבטוח שיהיה לך. אלא שזה לא הנושא. הנושא זה מה יהיה משימתך, ולא מה יהיה הכנים שלך. מתוך שאתה שואל מה יהיה משימתך, תשאל את הכנים, בסדר. אבל לפי הסדר הזה. כן. בכבוד. לא מדויק. זה נכון, אם נשתמש בביטוי שרמח"ל משתמש בו. צריך שיתברר אצל האדם, יתברר ויתאמת אצלו מה חובתו בעולמו. אז עולמו זה הנפש שלו. אז החובה והאחריות הם קשורים לכישרונות שאיתם אדם נולד. אבל הסדר הפנימי בתוך הנפש הוא שאם האדם ידע לשם מה ניתנו לו הכישרונות, הוא יוכל להסתכל יותר נכון על הכישרונות שלו. זאת אומרת, נכון שהשאלה של האופי היא שאלה, משמעותית, אבל גם איך להסתכל על האופי. איך להסתכל על הכישרונות, זאת גם שאלה. ואדם יכול להגיע למיעוט הבנה בזה, אם הוא לא חושב על האחריות שבשבילה הוא קיבל את הכוחות. ולכן הסדר הזה הוא כן משמעותי, והוא כל הזמן עוסק קודם כל בחובה. ומתוך כך במה קיבלתי. ומתוך כך איך אני מיישם. אם אדם בסוגיית הפרנסה, אם אדם אין לו עבודה, או פוטר מעבודה, אז הוא לא צריך להקל ראש בזה. בוודאי שהוא לא יגיד, אם מה שם לא עזר לי, אז אני לא צריך עבודה, לא צריך פרנסה. יחפש, במסגרת החיפוש, הוא כן צריך לשאול את עצמו מה הכוחותיו. זה בהחלט שאלה שהיא חלק מהותי. אבל אני חושב שהכנסת המרכיב של המשימה, של האחריות, של המטרה שבשבילה הוא קיבל כוחות, היא תמיד מרחיבה את האופק. היא לא מצמצמת אותו. נכון שלהחזיק ראש כזה, בתוך המציאות הדוהרת של העולם הזה, המהירה כל כך, במיוחד בכל הטכנולוגיות המתחדשות עלינו, לא יודע להגיד לטובה, לא לטובה, אבל ברור שזה יוצר קצב מסוים. אז בסדר, בדיוק בגלל זה יש תורה בעולם, להשאיר הזה סרגל במציאות. אני לא יודע מה לחשוב, כי אם הטכנולוגיה היא משעבדת, אם הטכנולוגיה היא עושה את האדם פזיז, אם הטכנולוגיה גורמת לאדם לא לבדוק, לא לחשוב, אני לא יודע אם היא באה עלינו לטובה. שימוש נכון עשוי להיות לטובה, אבל הוא דורש שנתייחס אליה כמו כלי וכמו בעל הבית. אם אדם הוא עושה סמס בזמן נהיגה, כשהוא נהג, הטכנולוגיה שיאבדה אותו. אם הוא קורא אס-אמס בזמן נהיגה, הטכנולוגיה שיאבדה אותו, הפסיקה להיות כלי, הפכה להיות מנהלת. עכשיו, הקצב של החיים הוא כזה שאתה חושב, שאם לא תענה עכשיו על האס-אמס, מה יקרה? או אם לא תשלח עכשיו אס-אמס, מה יקרה? זה כמו אתה אומר, עכשיו יש לי נסיעה שעה. מה, אני יוצר את החיים שעה? אתה לא עוצר, אתה יוצר אותם. ביוד, לא בעין. אתה מגן על החיים. אם נהג מסעית מופעל על ידי המפעיל שלו ונוסע 2,000 קילומטר רצוף, אז ברור שתהיה תאונה. זה כל הסוגיה, זה כסף. אז פעם הטכנולוגיה זה גולם שקם על יצרו, פעם הכסף קם על יצרו, פעם הכבוד קם. זה כל סוגים שונים של אלילות. אפשר להשתחרר מזה. ולתת לחיים להתנהל על פי הרובד האיכותי שלהם, ולא הכמותי. ולא הטכני. ולשמור כל הזמן על הנשמה שבתוך המהלך. אני חושב אחוז הטעויות יהיה הרבה יותר קטן. זה מצוות כיבוד הורים. היא אחת מעשר הדיברות. כבד את אביך ואת אמך, למען ירחון ימיך. זה כמו לומר, השקעה בטוחה. עד שאותו חכם מחכמי ישראל, הוא רואה ושומע, אבא אומר לבן שלו, תעלה פה על עץ. גבוה תשלח את האם. זה גם מצווה שכתוב אריכות ימים. הבן נופל ומתרסק. אז הוא החכם הזה אומר, מה זה תורה? הבטיחה אריכות ימים ויש ההפך? אין תורה, פרש. שנה הוא פירש, זה מדרגת הכפירה הכי חמורה. לא הבין א' ב' במקרא. לא רצה להבין. מאיפה לקחנו את זה שאריכות ימים זה הרבה שנים? הביטוי ארוחה בחף במקרא זה בריאות. זה איכות חיים. התורה אומרת, אתה מכבד את עורך, אתה בן אדם. לא מכבד את עורך, אתה לא בן אדם, זה הכל. כמה שנים תחיה אומר ארצנו ואת שהיא, כמה שקדש הוא קצב לך. איך? שום הבטחה אין בזה. זה מה שאני אומר, אם התורה באה לספק סחורות, באה לספק רווחים, באה לסדר לך מקום, כרטיס בגן עדן, אז בסדר. אז ברור. איך? זה לא הבטחה, זה דרישה. זה אומר לך איך תחיה חיים איכותיים, זה לא קשור להבטחות. אמר לי בן אדם שהיה השבוע, חבר שהיה השבוע בטקס של חלוקת צלשים, שהרמטכ"ל חילק, אז שדיבר שם איתן פונד, הוא היה, קיבל איתור מופת. אחד המשפטים הראשונים, הוא סיפר לי שהוא אמר, זה סבא שלו שישב בקהל, והוא ניצול שואה, רוב המשפחה נרצחה בשואה. הזכיר את הסבא, והמעמד הזה. זה אריכות חיים. כמה שנים אדם חי, מה קשור לנושא? אנחנו יודעים בסדרי הנשמות? יודעים מתי הקדוש ברוך הוא מוריד נשמה, מתי הוא מוריד נשמה? לא יודעים. זה בכלל לא בחשבון שלנו. שזה דיון כזה לא כך מובן, אבל בבבלי זה נראה משונה. רב טפון בא לבית מדרש, מתחיל לספר על הכיבוד הורים שלו, כמה הוא מיוחד, אמא שלו יורדת מהמיטה, יורדת עליו, היא עולה על המיטה, היא עולה עליו. חכמים אומרים לו בבית מדרש, אתה לא הגעת לחצי כיבוד הורים? לא ברור, מה הוא רוצה, מה הם רוצים? בירושלמי זה ברור. כי זה היה כשהוא היה חולה גוסס. ואז חכמים נכנסו לבקרו ולהתפלל עליו. אז אמא שלו אמרה לחכמים, תראו, רב טפון בני הוא אלוף העולם בכיבוד הורים. אז הם אמרו לה, עוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים. אז אומר הרב סולובייצ'יק, היא חשבה שהמשימה שלו בעולם, למה הקדוש ברוך הוא צריך להשאיר אותו בעולם, זה בשביל להיות גדול בתורה. אז היא חיפשה עליו זכויות, אז היא אמרה, איך הוא גדול בכיבוד הורים. והם אמרו לחכמים, אומר הרב סולובייצ'יק, אולי הסיבה שהשם שתל אותו בעולם זה לגלות מה זה כיבוד הורים. ואם את צודקת שהוא היה כזה מומחה, אז אפשר לקחת אותו. הוא גמר את תפקידו. אז אנחנו נגיד לא הגיע לחצי כיבוד הורים, יש לו עוד מה לעשות. מה זה נוגע להבטחות לכמות שנים? מה התורה? התורה היא כספומט? בשביל זה יש מעמד הר סיני?
יש אמונה בסחר
בעונש. איך?
יש אמונה בזה שה...
אומר הנציב בצורה טבעית, אם אתה עושה אס-אמסים, אז אס-אמסים, מילים יכולים להרוג. זה לא עונש. זה אומר לך, תשמע, אם אתה מסיח את הדעת מהכביש, ומההגה, אפילו עשירית שנייה, תצפה שעלולה להיות תאונת דרכים. זה נקרא עונש. זה לא משהו חיצוני. זה הביטוי הכמותי להבנתנו בשביל מה יש לנו כסף. יעקב אבינו אמר, כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. מה זה? איך נותנים מעשר מזמן? כל אשר תיתן לי, אתה נותן גם זמן. מה זה נקרא כל? ההגדרה בגמרא בתענית היא עשר בשביל שתתעשר? אולי בשביל שתעשר? תראו ברבנו חננאל שם. כלומר, תעשה פעולה שבעקבותיה תוכל עוד לעשות פעולות כאלה. המעשר הוא הביטוי הכמותי להבנתנו שמה שקיבלנו זה לא שלנו. צריך לתת ממנו. כזה צינור כזה. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. לזה שלא תחזיק טובה לעצמך. לזה נוצרת. אז תתן. אז תיאור כזה, רות חוזרת משדה, מלקטת. אדם מלקט שתי שיבולים. היא חוזרת המרימה הענקית. אז מה שואלת אותך חמותה? נעמי, איפה היית? מי עזר לך? מה יונה? שם האיש אשר עשיתי איתו, בועז. שואל המדרש מה פירוש? מי עשה עם מי? בועז נתן לך. אומר המדרש, גדול מה שעשתה רות עם בועז, ממה שעשה בועז עם רות. המדרש מבין מה זה אמונה. אמונה אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לבועז. בשביל מה? בשביל לתת לרות. אז החסד שעשתה רות עם בועז, יותר גדול. מהחסד שעשה בועז עם רות. זה בסך הכל השאלה, מי נותן לך את הכוח? איזה כוח הוא נותן לך? ולשם מה? זה היעד, זה המטרה. אתה משוחרר מגאווה. רגע, אחד אחד. כן. שתוכל לתת עוד. זה לא כדי שתהיה עשירון עליון. כן, זה מעניין, זה נכון. זה חיים אחרים. אמת? והאדם המודרני הוא עלול לחיות בבועה. הוא לא חושב על המרחב. הוא חושב רק על עצמו. ובזה הוא חונק או עלול לחנוק או עלול למעוד בחנק של כוחו המוסרי והרוחני. לכן זה עשר הדיברות. אתה רואה משטרה. השבוע כתבה עיתונאית. אומץ לב נדיר ביותר. אין שנים לא ראיתי דבר כזה. ואם היא לא מוצפת בהודעות, כל הכבוד לך, זה כפיות טובה. אישה מודרנית, כותבת בישראל היום, ביום רביעי אני חושב, בגלל שלא שומרים דיני ייחוד. כך היא כתבה, על המשטרה. אתה כל היום שומע את בלבול השכל האלה של שמירת חוק, בזמן שברור שהסוגיה היא מוסר ולא חוק. התורה אמרה את זה בשתי מילים. עולם ומלואו. מה היא אמרה? לא תחמוד. אומר רבי בן עזרא, איך אתה מצווה על רגש? אתם אין לכם יצרים כאלה, אבל יש. אז מה אני אעשה? אני חומד. אבל מה אני אעשה? השם אמר לי, לא. אני מוריד את הראש ולא יהיה לי חמדה. זה לא עובד ככה. אומר רבי בן עזרא, אם בדעתך זה מופקר לחלוטין, זה לא נמצא בטווח המושגים שלך, אתה לא תיפול בזה. לכן הבעיה היא מוסרית, היא לא בעיה חוקית. כשתרבות שלמה כל הזמן מגרה את היצרים ומשתמשת בגירוי הזה כדי להרוויח כסף. מה, תחשבו אם איזה רב בישראל היה כותב את זה על הלכות ייחוד היום? היו תולים אותו בכיכר. היה כותב שבגלל שלא שומרים דיני ייחוד לכן נופלים בכל הנפילות היצריות האלה. וזה דווקא אצל בעלי הכוח. הרבה יותר קל לעצור בן אדם על זה שהוא מטר וחצי מעבר לפס עבר בצומת מאשר להשתלט על עצמך. הרבה יותר קל ולצאת דוחות ולהרוויח כסף ולקבל תואר מצטיין מזה שיש לך הרבה דוחות. זה סנבור הכוח. אם זה היה עומד על הדרישה המוסרית, אז הדרישה היא לא תחמוד. מה שלא צריך להיות לך, לא לך. זה כל התרבות צריכה להשתנות. אז מה אני אגיד? כמו 15% שחור, זה התרבות, זה המשרד הפרסום, זהו, נתון. אז מה לעשות בתוך כל המרחב הזה? להניח תפילין, זה מה שנשאר לי. להביא לעולם את המילה המעוותת הזאת שנקרא דתי. ומזה אתה מייצר את המילה דתי. מה זה? הרבי הנשיא, כל התורה שבעל פה היא כותב המשניות, אדם בדרגה רוחנית, הוא יודע להשתמש בכלים. לרגע הוא לא עבר ממצב הכלים למצב אחר. הוא שולט בזה. התורה אומר רבי יהודה הלוי, לא הביא איתנו בסיגופים. יש כוחות לאדם. תדע מי אתה, תדע מה כוחותיך, תדע מה מטרות הכוחות שלך, נפלא. כעצם הערך, אין לזה שום ערך. רק אתה משתמש בזה לטובה. אם אתה עוזר לאחרים, אם אתה מגלה בזה כבוד תורה, ערכים, לא כלים.
גם כהרחבת החיים,
איך?
גם כהרחבת טבעית של החיים.
הגמרא אומרת, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. אומר המהרש"א, לפני למעלה מ-400 שנה, אם יש לו דעה, הוא יכול להרחיב אותה. אבל אם לא תהיה לו דעה, אז הוא מחריב אותה. זה רק מיקום אחר של אותיות. רבי דלוי אמר את זה לפניו, משפט שהוא, לדעתי, הוא המשפט של 10 הדיברות. שורש האמונה הוא שורש המרי. המרחק בין גאווה לענווה הוא חוט השערה. הוא לא... ספר מצוות גדול, אנחנו הזכרנו ספר מצוות קטן. ספר מצוות גדול זה רבי משה מקוצי. הוא כתב 63 מצוות, לא תעשה. הלך לישון בלילה לפני המצווה 64. חלום חלום. אמרו לו בשמיים, כל הכבוד ל-63 מצוות, מצווה עיקרית לא אמרת, לא כתבת. למה חיכיתם 63? למה לא אמרת אחרי המצווה השנייה? אמרו לו בשמיים, המצווה היא, ישמע לך פן תשכח את השם אלוקיך. קם בבוקר, לא יודע מה לעשות עם הפסוק הזה. הוא כך הוא מעיד. אחד הראשונים. הלך לפסוקים, מה הוא רואה שם? בתים טובים תבנה, ויש לך כסף, ואז אתה תקיד, כוחי ויוצא לי, עשה לי את החיל הזה. זה לא שלילי. חלק מהראשונים אומרים, זה לא שלילי. כתוב ואמרת, כוחי ויוצא לי, עשה לי את החיל הזה. אז מופיע המשפט, וזכרת, כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הדור הזה, בגלל האלילות סביב הטכנולוגיה, לקח את המושג זיכרון וחילל אותו. הוציא את הנשמה ממנו, והפך אותו למאגר מידע. לאבא, יש, במאגר המידע שלו, יש מספר, בגלל שזה תינוק בן חצי שנה, עוד אין לו פלאפון, אבל יש לו מספר, שאומר, תשמע, יש לך ילד, קוראים לו מוישה. והוא שוכח אותו 7 שעות באוטו. אין דור כזה, בעולם לא היה דור כזה. זה לא רוע, זה לא אכזריות. כי ברגע שהופכים את המושג זיכרון לטכני, מה נשאר בחיים? שוכחים. זכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אמרו לספר מצוות גדול, זה האיסור גאווה מהתורה, זה הפסוק. אסור לך לשכוח את השם אלוקיך. אתה אומר בקעת המזון. אתה יכול להגיד, שכחת את השם? שם לך בין תשכח את השם אלוקיך כתוב אחרי בקעת המזון, ואכלת וסבעת וברכת. לכאורה אמרת בקעת המזון, איך יכול להיות שאתה שוכח? את הדוגמה. אמא שלך בישלה את האוכל. אתה אומר לה בסוף האוכל, אחרי ברכת המזון, אתה אומר לה תודה רבה? ראית את אבא שלך אומר תודה רבה? לא אמרת תודה רבה, לדעתי שכחת את השם. אמרת את ברכת המזון, את האותיות. אין לזה שום קשר לנפש שלך, אתה לא מכיר טובה. הכל אוטומטי, הכל מגיע לך. זה הגאווה. עכשיו, בגלל שיש זכויות אדם, ויש זכויות הילד, ויש התחשבות, ויש הקשבה, ויש הכלה, ויש כל מיני מושגים שבעצם הבן אדם מגיל שנה הוא נהיה מנהל העולם. אסור להגיד לו לא, אסור להעמיד אותו במקום. מי יכול לחנך ככה? זה הבן אדם, נהיה אליל. לא יודע אם צריך. לא יודע אם צריך. אם לא צריך, זה לא סתירה. לא בתת ולא בתף. למה לא ליצור מצב שבו לא נצטרך את הכלים האלה? יש סוגיה שלמה בפלא יועץ, הוא אומר, לפי הגמרא מסכת מכות בדף י"ח, אסור להכות את בנו הגדול בגלל לפני עיוור. אז רוב הראשונים מסבירים שהלפני עיוור זה שאם אתה תכה את בנך הגדול הוא יחזיר לך. ואסור להכות את ההורים. אז זה נקרא לפני עיוור. אומר הריטב"א, בעקבותיו הולך הפלא יועץ, פלא יועץ זה האחרונים, הריטב"א זה הראשונים, לא בנו הגדול גדול ממש. יכול להיות גם שנה. למה? כי לפני עיוור, אומר הריטב"א, זה לא שהוא יכה, אלא הוא יתרחק. וזה יכול להיות שבדור שלנו לא צריך את זה. זה מרחיק. רגע, רק שנייה. מוסיף לזה הפלא יועץ עוד 2 תוספות. שהוא לא מסביר את הקשר ביניהם. באותו ערך שנקרא אהבת בנים, הוא מוסיף את שתי התוספות, אחת אחרי השנייה. התוספת השנייה, זה הגמרא במסכת שבת בדף יוד, לא יפלה אדם ילד מבין הילדים שלו. זאת אומרת, לא ייצור מצב שבו ילד אחד יותר טוב מהשני, או יותר חשוב מהשני. זה לא סוגיה פשוטה. מה הסיבה שלה? והסוגיה השלישית, הוא אומר ככה, לפעמים אבא רואה שהבן שלו לא שומע בקולו, יעלים עיניו. והכל לפי מה שהוא ילד. הנושא הוא לא אבא. אין שום הבטחה בעולם שהבן שלך יראה כמוך, במיוחד אם יש לך 5 או 6 או 10 ילדים. כל אחד עולם בפני עצמו. מה הם צריכים להיות חקיינים שלך? זה רק העולם החיצוני של היום אומר, הבן של ההוא קיבל כך וכך. מה זה קשור לבן של ההוא? יש 7-10 מרכיבים בחיים של האדם, אחד המרכיבים זה המשפחה. בסדר גמור מחיאות כפיים, זהו. אין בן של. אם היא תרסת, אם הבת של, לא שואלת לך על אביך, על אביה. היא, בן אדם. זה חיצוני. אומר הפלא יועץ, העניין בחינוך ילדים זה הילד. אתה מסייע לו. אז חנוך לנער על פי דרכו, אומר המלבי, יסוד בנפש של הילד. עד גיל איקס, נאמר עד גיל 3. הוא יסוד החקיינות. מה שהוא רואה אצלך, כך הוא עושה. כך הוא מדבר, כך הוא חושב. זה נפלא. זה לא חייב לבוא לידי ביטוי במכות. תתנהג בצורה כזאת שהילד הוא לומד בשנים הראשונות מה חשוב. והתחום בשנים הראשונות הוא לא ידיעת משניות בעל פה. רבה, לפי הגמרא ביום הדף הינחת, קונה לילדים שלו כשהם בני, לדעתי, שנה, שנה וחצי, שנתיים, גג 3. מה הוא קונה להם? כלי חרס שבורים. בשביל מה? כדי שישברו אותם. ראית פעם ילד בן 2 בונה משהו? כשהוא שובר, מה, ראית את הבעת הפנים שלו? מה אתה רואה? כולו זורח. הוא בנה עכשיו את הארמון אל זה, אני יודע מה. בדמיון שלו. זרום איתו. אז אומר אמר שרגע, אז למה לא כלי חרס שלמים? שישבור. אומר לו, זה בל תשחית. נו, איפה החילוק? זה עולם שלם של נפש, שאם היה ברור שבספרי הילדים לא יהיה כתוב שבגיל 3 הוא כבר ידע את כל המשניות, ובגיל 4 הוא כבר היה דיין ראשי, ובגיל 5 הוא היה רמן של כל בני הגולה. אלא היה כתוב בגיל 3 הוא היה בעל ענווה, בגיל 4 הוא נתן צדקה, בגיל 5 הוא הכניס אורחים. אז גם כי יסכין לא יסור ממנה. בחיים אדם כזה לא יהפוך כסף לאליל. לא יהפוך כבוד לאליל. בחיים לא. אבל כשכל המדרגות הן מדרגות רוחניות חיצוניות, מדרגת המידות מוזנחת לחלוטין, כי היא לא שייכת למערכת היחסים בדתי ולא דתי. מה זה המילה תורני היום? מה זה? על פי מה? על פי מה אדם חושב שהוא יותר מה? על פי מה? על פי מידות? זה לא משמעותי בכלל. יש יותר מדתי, זה חרדי. מה זה חרדי? ויש כאלה שהם משלבים את העולמות, אז הם נקראים חרדי לאומי. איך זה מתחבר ביחד? מי אמר שצריך את כל התארים האלה? רוצה לשאול, בכבוד! לא שייך לי יותר חשוב, זה החיים. מה שהילד צריך בגיל הזה, בגיל 2, זה מידות. הוא לא יודע משניות. בשביל זה גם ההורים צריכים מידות. בסדר, אתה אומר, הוא השתלם במידת הענווה. בסדר, לא הצטיין, הוא השתלם. מסכים. אבל שזה יהיה הנושא שבו עוסקים בגילאים האלה, שזה יהיה המדד. שהמושג צדיק, היום אתה שומע הרבה אבות, קוראים לילדים שלהם צדיק. ואני לא מבין מאיפה זה התחיל, אני לא מבין מאיפה זה הגיע. איך אתה יכול לקרוא לילד בן 3 צדיק? על שם מה? על שם מי? אני
מתחיל לדעת שכל הזמן צריך להגיד הרב, הרב, הרב,
הכל. איך הגעת? איך הגעת משתי הסוגיות האלה? מה זה קשור לרב? לא הבנתי. איך שתי הסוגיות התחברו? זה שאדם מכבד רב, מכבד את התורה שבו. ככה לכאורה. אז מה הבעיה בזה? יש סוגיה שלמה. בבבלי היא בסגנון מסוים, בירושלמי משלים אותה, שיש תלמיד חכם בבבלי, רב שמעון העמסוני, התלמידים שלו לומדים אצלו, מסכמים, כל הקלטות, הכל, אמפי, הכל, כל שיעור, משוכתב, נפלא, משהו מיוחד ביותר. היה מלמד אותם שכל פעם שכתוב בתורה המילה את, יש לזה חידוש. בא לרבות משהו. הגיע למילים, את השם אלוקיך תירא. מה תרבה שם? השם ועוד מישהו? פרש. אמר להם חברים יקרים, תמחקו כל הקלטות. כל פעם שכתוב המילה את, זה לתפארת המליצה. על מה קיבלנו אותך כל הזמן? מה יהיה עכשיו? אמר להם, שם שאני קיבלתי שכר לדרישה, ככה נקבל שכר לפרישה. הנושא הוא לא כבוד. באמת? איך התורה התגלתה דרכי? אומר להם רב שמעון עמסון. עד שבא רבי עקיבא. מה דרש רבי עקיבא? את השם אלוקיך תירא לרבות עמד החמים. זה רב עקיבא עצר פעם את השיעור, אמר לחבר'ה, תשמעו, אני פעם הייתי עם הארץ. זה בעצמו שוק. תמיד חשבנו שרבי עקיבא בגיל שנתיים כבר ידע את כל השס. אז הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. התלמידים בשוק. מרוב שהיו בשוק שואלים אותו רבי, למה כחמור ולא ככלב? במקום לשאול אותו למה לנשוך. זה מזעזע הדבר הזה. אז הוא ענה להם, זה שובר עצם ולא שובר עצם. תוספות שואלים את השאלה הזאת. אתה אומר, רבי עקיבא היה אגון, בצנוע, במידות, בבעל ענווה, איך בעל ענווה יכול לנשוך מישהו? ועוד תמיד חכמים. אומר התוספות, התוספות בכתובות. מאות אלפי בני אדם, עוד בערך 60 יום, יגיעו לדף הזה. דף היומי. היה צריך להפוך את העולם הדף הזה, התוספות הזה. אומר התוספות, כסבור היה. שהם מתגאים בתורתם. הוא לא שנא אותם. נכון שזה נדמה, כשאדם אומר, אני רוצה לנשוך מישהו שהוא שונא, הוא לא שנא. זה היה ביקורת. הוא לא יכול לסבול את הגאווה שלהם. כך זה היה נראה בעיניו. אז איך אתה אומר את השם לוקח את תחילה לרבות את עמדי חמים? אין כמעט משפט שיכול להביא לגאווה כזאת. מה עשית? אומר הירושלמי. זה לא דיון של רב שמעון העמסוני עם התלמידים, זה דיון של רב שמעון העמסוני עם רבי עקיבא. אומר לו רב שמעון העמסוני לרבי עקיבא, מה רב, מה נעשה עם הפסוק הזה? את השם לוקח עתירה, עונה לו רבי עקיבא, אותו ואת תורתו. אפילו לא אומר את המשפט, תלמידי חכמים. אז כשנהיה תלמידי חכמים, נשאל את עצמנו איך אנחנו כאלה, שכשמכבדים אותנו אנחנו מבינים שהכבוד הוא רק לתורה שבה. כל עוד אנחנו לא תלמידי חכמים, נכבד תלמידי חכמים. וזה לא אומר שאני חייב לקרוא לילד שלי בן שנתיים, צדיק. זה לא, זה שתי סוגיות שונות לגמרי. להכיר בערך זולתי, ולא לשפוך תארים חסרי משמעות על ילדים שעוד לא הכניסו אורחים ועוד אין להם ענווה. זה סוגיות אחרות לגמרי. מה נשאר? הפטרה, הפטרה. כל סידור מצוי, כל חזן מצוי, אומר בבוקר, קדושה זה סדרה, ואתה קדוש שתובתי לו אצלם, וקרא זה ואמר, שם הנקודותיים, זה כביכול סוף הפסוק, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, זה אמר דוד המלך, תהילים פרק אף ב', זה אמרה אסתר המלכה, לפני שנכנסה למלך אחשוורוש, היא אמרה את המילים, שאפשר לתרגל אותם, אנוכי תולעת ולא איש. אפשר להמיר את זה בדלעת, כי תולעת כבר תפוס על ידי דוד המלך, אפשר להגיד אנוכי דלעת ולא איש, גם זורם. רגע אחרי זה, או רגע לפני זה, אתה אומר, ואתה קדוש יושבתי לארץ ישראל. אומרת אסתר המלכה, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אלחם באחשוורוש? אני אלחם באמן? תן לי כוח. אפילו לא מבקש כסף. תן כוח. אם זאת המשימה. אחר כך מתחיל פסוק אחר, ישעיהו בכלל. הפטרת פרשת יתרו. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. לא תוכל להגיד המילים, קדוש, 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 בלי המילים וקרא זה אל זה ואמר. זה כמו לומר, לא תוכל להגיע לקדושה בלי מידות. מה זה בקרה? זה מה? זה מלאכים. אז אותם בני אדם שהם חושבים שמלאכים יבוסם להם. אבל אנחנו בני אדם בינתיים. אז מה זה? אומר אל קודשי מוני, עצרו רגע מהלך חייכם ותנסו להידמות למלאכים. כן? קרה זה את זה והם. שאין בהם קנאה, ואין בהם שנאה, ואין בהם תחרות. לא מעשים. אי אפשר. כמו שהעולם לא יכול בלי פרנסה, הוא גם לא יכול בלי קינה, לא יכול בלי תחרות. באיזה בנק אחד, באחת מהירות הפיתוח של צפון תל אביב, היה פקיד, הוא היה אחרי שנה וחצי על הלוואות. הוא עזב, פרש מהבנק, לא היה מסוגל להישאר שם יותר. הוא רואה עוד אדם, עוד אדם, עוד אדם, רוצים הלוואות ענקיות. הוא שואל בשביל מה? אז אומרים לו, בשביל לקנות אוטו. אז הוא אומר, אבל יש לך אוטו. הוא אומר, לא, השכן שלי קנה אותו יותר טוב. ואני לא יכול להרשות לעצמי שיהיה לו אוטו יותר טוב ממני. זה מה שהתורה אמרה לו, תחמוד. היא אמרה לך, תהיה בן אדם. תשמח מחלקך. מה השכר שלך? לא, הקדוש ברוך הוא לא ייקח אותך בגיל 18, ייקח אותך בגיל 19. מה זה השכר? מה זה מעסיק אותי בכלל? יש עצה יותר נפלאה לנפש לא לחמוד? להיות שמח בחלקך? אין עצה יותר טובה. מה זה מצוות בטלות לעתיד לבוא? במקום להבין שהן חיצוניות והן מונחתות, הן יובנו, אומר הזוהר הקדוש, כעצה טובות. זה הכל. עצה טובה לך בדורים כדי להיות בן אדם. לא, לא, לא השתמשתי במילה אהבה. התחלנו באלוקים. התחלנו בידבר אלוקים. דיברנו על המוחלטות. זה מתחיל ממנו. לא מתחיל מאיתנו. אנחנו היינו נותנים עצות אחרות. אבל זה כן בא לומר, זה לא חייב להיות בכפייה. אתה רואה, אנשים מביאים לך ילד, בן 3, כולו לחוץ, כל ההורים שלו לחוצים. מה הולכים לעשות עכשיו? מבצע העולם. מה המבצע? לגזור שערות. טיפשות. מה צלקת כזאת נשארת בילד הזה, היא לא עוברת אותו בכלל. אתה מגיע אליך, ילד, בן 3. אתה אומר לו, ברוך הבא, איזה ילד גדול הגיע. הוא שומע את המילים ילד גדול, כולו חיוך. שואל אותו, תגיד, איך אתה יודע שאתה ילד גדול? הוא אומר, מה פה, שגוזרים לי את השערות? אתה מוכן שאני אגזור לך את השערות? אתה הופך להיות שליח שלו. אתה לא הופך להיות שליח של החיוך שלו. אין לך מספריים ביד. אתה לא הולך לגזור. יש לך כל הזמן שבעולם, 3 דקות. אתה אומר לו, תשמע, אבל אם כל השערות יפלו, ואם תרצה עוד מעט לראות עוד פעם אותם, איך תשמור עליהם? אתה יודע מה? יש לי עצה. תגיד לאבא לקחת שקית ניילון, בתוך השקית ניילון אתה שים את השערות, וכל פעם שתרצה לראות, תראה. החיוך עוד יותר מתרחב. מה עכשיו? מה עכשיו צריך לעשות? לגזור. איזה משימת קודש מטופשת זאת? זה להכניס את הילד למתח, לשים לו את המספריים מול העיניים, ולהגיד לו, שמע, עוד מעט הולך להיות האירוע החגיגי הזה של גזירת שערות. אפשר לדבר איתו על זה שהוא ילד גדול. כשהוא יגיע לגיל חינוך, זה אזור 4 נגיד, 5, 6, תתחיל להגיד לו, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אל תדבר איתו כל 5 שנים. איך ילמד לדבר? חלילה, חלילה, אל תדבר איתו. זה חשוב לו כמו לנשום לילד. איך תדבר איתו? בעדינות, בתקיפות, תדבר דברי האמת לידו, לא תדבר דברי האמת לידו, מפה מתחיל, מגיל אפס, מלפני מגיל אפס. בסוף הקצה הוא יגיד, תורת סימנו משה מרשה כדי יעקב, אין בעיה. זה לא מסיבת קודש להגיד את המילים האלה ותו לא. צריך להכין את הלבבות אליהם. אז זה ברור בחיים שזה יש מעמד הר סיני. ששת ימים תעבוד. אתה כשאתה עושה פרנסה, אתה שליח אלוקי. אז איך זה שקר? אתה אומר תפילת הדרך. מה זה תפילת הדרך? תתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. ככה הגמרא אומרת. מה המסרת בחוץ? איך מתייעצים עם השם? היום אין בעיה. אתה מדבר איתו, עונה לך, הכל בסדר. אבל פעם לא ידעו. אמרו, תגיד תפילת הדרך. תוליך אותי לשלום. יש דבר כזה? השם הוליך בן אדם פרטי? איפה שמענו את זה? אומר רבי אבאו, תוליכנו, תצעידנו. וקשר הקדוש ברוך הוא ידריך אותך. תשתמש בפרנסה לדברים טובים. אתה שליח אלוקי, ששת ימים תעבוד, זה מצווה. אז שבת מה זה? לא תבשל, לא תיסה, לא ולא 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 ולא, מה זה כן שבת? אז רבי זרע אומרת, הגמרא מופיע פה, פסקה 7, רבי זרע מהדר הזוזי זוזי דרבנן. היה רץ אחרי חברותות. מה היה אמר להם? במתות המינייכו לא תחללו את השבת. הם למדו שמירת שבת כהלכתה. והוא אמר להם, מה תחללו את השבת? איך אפשר להבין את זה? בחורי ישיבה. אומר רש"י לבטלה מתענוגים. עונג שבת. יש נשמה יתרה, יש עונג שבת. אז אם אתה לומד בזמן של העונג שבת, אז מה אתה עושה? חלל את השבת. אומר בצדק מלובלין, אתה לומד בשבת מה שאתה לומד ביום חול. אין הבדל. אז השבת, תחילת אותה. בסדר, אין איזה סקילה. אין חטאת. אתה רגוע, הכל בסדר. אין אנשים. חנוק. אתה עוסק בעולם המעשי, בלי נשמה. אתה עוסק בחול, בלי הקודש. זה מעמד הר סיני. זה לא מעמד עשרת החוקים, זה מעמד החיים. ואדם המודרני, ככל שהוא חושב שהוא חי, הוא לא חי. הוא חי את השכבות החיצוניות. ולהפוך את כל החוקים להיות חוקים חיצוניים, זה בעצם להוציא את הנשמה ממעמד הר סיני. אז נקווה שנחזיר את הנשמה. בעזרת השם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בואו נבשות רבות וחסונה, כל מה שבאת עליך, יפה, משכות חיים, ברוך העולמים.